שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו האדיר בספר הקדוש איגרת תימן להרמב״ם. כידוע לכם, האיגרת נכתבה בשפה הערבית ונכתבו מספר תרגומים ומספר פירושים. אנחנו לצורך הנוחות משתמשים באופן קבוע באותו תרגום ובאותה מהדורה של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן מול עיניכם. לפי זיכרוני, בפעם הקודמת הגענו לעמוד קנ"ה, ואנחנו עסוקים כאן במעלתו של מלך המשיח, והרמב״ם מתאר את מעלתו של מלך המשיח, ומסביר שמשום כך לא ייתכן לחשוב שאותו אדם שקם בתימן בימי רבי נתנאל פיומי, הוא המשיח, כיוון שהוא איננו בעל המעלה המיוחדת למשיח, שהמשיח הרי צריך להיות נביא גדול, קרוב למעלתו של משה. בשיעור שעבר, נדמה לי שעסקנו בשאלה, איך זה ייתכן שהרמב״ם אומר שהמשיח צריך להיות נביא, הרי בהלכות מלאכים הוא אומר שהנבואה היא שלב מאוחר בהתגלותו של המשיח. כן.
יש לי שאלה,
תנוגע
לשיעור הקודם.
השיעור הקודם, את זוכרת? השיעור הקודם, יפה. כן.
אז המשיח, האמת היא שזה השיעור הקודם הקודם. המשיח הוא במבחינת נחשון בן עמינדב, מבחינה הזאת היא ש...
מה זאת אומרת?
למדנו על הארבע...
כן, שנחשון קופץ, אבל למה המשיח צריך להיות דווקא נחשון?
בגלל שאין את הכבוד שהוא צריך לדבר ולהוכיח את עמדתו, הוא פשוט קובע מציאות בשטח, ואז
ככה... מבחינה הזאת, כן. מבחינה זו שהמשיח קובע מציאות בשטח, אז הוא דומה לנחשון בן עמינדב. כן. כן, אבל השאלה היא מכוח מה הוא קובע את המציאות. יכול להיות שהעם איתו, יכול להיות שהעם לא איתו. כן?
האם אפשר לספור שהתוונה לנביא שזה הוא, כי נביא חייב להיות גם בארץ ישראל, ואז זה לא יכול להיות שהוא יהיה בתימן.
האם נביא חייב להיות דווקא בארץ ישראל? לדעת הרמב״ם.
יכול להיות שהוא סבר גם.
התשובה היא שלא. כלומר, הרמב״ם לא סבר כלל שהנבואה מוגבלת במקום גיאוגרפי מיוחד. יכול להיות שהוא סבר שארץ ישראל עוזרת לזה. אבל לא מצאנו בכתביו הגבלות מהסוג הזה שאנחנו מוצאים למשל בספר הכוזרי. כן. וכלל, לפי הרמב״ם, הנבואה יכולה לחול גם על גוי. כן? שלא כמו רבי יהודה הלוי, שבפשט דבריו אומר שלא ייתכן שגוי יתנבא, אפילו גר לא יכול להיות, ולפי הרמב״ם, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. רצית לשאול שאלה?
יש לנו
את השיעור שעבר.
שמה
יהיה לשיעור שעבר? הרב אמר שהרמב״ם... אנשים זוכרים היום את השיעור שעבר. הרמב״ם יכול... אחד מהטענות הוא התעלם מאיזה מקרה מדרשים שסתרו את דעתו. איך זה יכול להיות? איך הרמב״ם יכול להתעלם ממדרשים? כי הוא סובר שיש מדרשים אחרים, או שהעיקר, כלומר, עיקרי האמונה לא יכולים להיות נסתרים על ידי מדרש זה או אחר. זה לא משנה, כן? כלומר, יש היררכיה בדברים. אז כן, בבקשה.
הדברים שלך
שנבואה
בשלב מוקדם זה נס?
כן, אפשר לומר, לא, הנבואה היא ניסית באופייה. כלומר, זה התפרצות של הדיבור לתוך העולם הטבעי, אז יש משהו ניסי באופייה של הנבואה, וכדי שאדם בתימן הדבויה יוכל להיות המשיח, אז ברור שהוא גם צריך לזכות למעלה מיוחדת על שאר בני האדם. זה יכול להיות שזה מה ש... הביא את הרמב״ם לכתוב את זה, שהוא חייב להיות נביא כבר בשלב הראשון. כן.
אני יודע מה שהרב אמר קודם, שהמשיח צריך להיות זה שיקבץ את עם ישראל, אז הוא המשיח.
כן, כלומר, אבל אם אדם רוצה להיות המשיח במצב כל כך דבוי כמו בתימן, אז הוא צריך להיות עם כוחות אדירים כדי להיות בעל שלטון. זה הכוונה. בתימן, כן, כלומר, אז הוא צריך להקים את הצבא שלו, למרוד במלך ולהביא את ישראל לארץ, זה לא דבר פשוט. אם הוא כבר מלך אפילו בחוץ לארץ, אז הוא יכול להיות מלך, כן, הוא יכול להיות המלך, ועכשיו עם הצבא שלו הוא כובש את הארץ. הסדר לא משנה, הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות מלכים, שלא משנה מהו הסדר שבו הדברים האלה יעשו. ברגע שהוא מלך, הוא כבר בחזקת משיח. כך לשונו של הרמב״ם בהלכות מלכים. אני מקווה שהדברים האלה מפורסמים ושכבר קראתם אותם, כן.
בשם הרב ציודה שהוא אמר שהסדר כן משנה. זה נכון או לא?
שמעת בשם הרב ציודה שהוא אמר שהסדר כן משנה.
לא משמע,
משמע. מה ששמעת מהרב ציודה זה בנושא אחר. שהמלכת מלך קודמת להחרטת זרו של המלך, ושהחרטת זרו של המלך קודם לבניין בית הבחירה. עכשיו, הדבר הזה הוא מצד המצווה, מצד החיוב. אבל אם המשיח, נגיד, אם יבנו את המקדש לפני בו המשיח, גם הרב ציודה יגיד, לא נורא. לא שמעו לי, לא נורא. בסדר, זאת אומרת, בכלל, אם אנחנו נעשה את העבודה של המשיח לפני בו, הוא לא ייפגע. הוא לא ייעלב אישית. כן, מדוע קיבצתם את תתחי ישראל בלי לשאול אותי? כן, נתן שרנסקי לא יקבל נזיפה על זה שהוא ניהל את הסוכנות יפה לפני בו המשיח. לא, זה בסדר. כן? בבקשה.
זה בעייתיות מסוימת שהמשיח יהיה בעל זהות לאומית אחרת מזו של, מזו ישראלית. הרמב״ם אומר פה שיכול להיות שיהיה משיח שיקום מתימן. זאת אומרת שהוא יהיה בעל זהות תימנית.
הוא יהיה מהעדה התימנית, so what? בכל מקרה, אני לא הבנתי. המשיח הוא יהודי, נכון? אז זה חייב להיות בן לאיזושהי עדה. בכל מקרה.
אבל אם הוא ישראלי, אז הוא בעצם עדה שהיא קונה...
מה זה ישראלי? גם בישראל יש כל מיני סוגים של יהודים. יש ספרדים, יש אשכנזים, תימנים.
שהמנטליות תהיה פחות...
כן, אני מבין, אני מבין שהוא צריך להיות יותר מקיף. אבל גם מצאנו במדרשים שהמשיח לא פועל לבד. יש אפילו אישה עם המשיח. במדרשים מסוימים שדברים על אישה בשם חפציבה, שהיא המשלימה הנקבית שלו. וגם יש אליהו הנביא, ויש כהן צדק. שגם כן מגיע. מי זה הכהן צדק הזה? יש אומרים שזה מלכי צדק שמגיע. ויש כל מיני חבר'ה ככה שמצטרפים. כלומר, הוא לא פועל לבד. כיוון שהוא לא פועל לבד, אפשר לומר שהם באים לאזן את מה שאין בו. כמובן? חוץ מזה, שלמשיח יש גם אבא וגם אמא. אז יכול שאביו מעדה מסוימת, אמא הוא מעדה אחרת, למשל לפי... יש מדרשים שאומרים שאביו של המשיח משבט יהודה ואימו משבט דן. אז זה כבר יכול להיות, אם כן, משהו שמייצג את הכל. כן, כי הרי יהודה ודן הם שתי הקצוות של שבטי ישראל. אבל ברור שלא משנה, אפילו אם הוא תימני, הוא צריך להיות מסוגל לאחד, לקנות את ההזדהות של כל האומה. כן. למשל, על בר כוכבה, מצאנו את הכינוי בתלמוד בר דה רומא. בן הדרום. כלומר, זה בא להפייד משהו שהיה בבר כוכבה, שהוא היה דרומי באופיו. לא יודע מה זה הוא דרומי באותם הימים, אבל זה אומר שהוא היה מגזרי מסוים. כן. אגב, יש לנו גם משיח בן יוסף, משיח בן דוד, זה כבר עדות שונות, שבטים שונים. טוב, על כל פנים אומר הרמב״ם ש... אותו אדם שבתימן, היה אדם אמנם ירא שמיים עם קצת חוכמה, לא מתאים לציור שיש לנו ולמשיח. ואשר הביאך אל כל זה, אני קורא כאן בעמוד קנ"ה. ואשר הביאך אל כל זה, באשר לא השגחת למעלת המשיח מהי. ואיך יעמוד? ואנה יהיה? ומהו המיוחד שבאותותיו? בזה אותותיו, כלומר סימנים שהוא צריך להביא. אמנם מעלתו. עכשיו כאן הרמב״ם מפרט כמה דברים שלכאורה עומדים בסתירה מפורשת לדברים שנאמרים בהלכות מלכים, ואפשר ליישב בכל האופנים שאלינו. אמנם מעלתו היא הגבוהה שבמעלות הנביאים והנכבדת שבהם מחר משה רבנו. ויחדו השם בדברים, לא ייחד בהם משה רבנו. מתאר בו, ועריכו ביראת השם. ואמר, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, וקראו יתעלה בשישה שמות, והוא אומרו, כי ילד יולד לנו וגומר, ולא שר, אגב, מה זה שישה שמות? ותהי המשרה על שכמו, ויקרא שמו, פלא יועץ אל גיבור, אבי הצר שלום. אז כמה שמות זה? הגמרא אומרת שמונה שמות. השאלה איך סופרים את זה? כאן הרמב״ם יש לו גרסה כנראה שישה שמות. ולא שר מהאריך בתאורו, בתוארו, עד שאמר לו יתעלה, בני אתה, אני היום לילידתיך, להודיענו עילוי מדרגתו שהיא מעל מדרגת כל בני האדם. מובן מה שהנוצרים עשו מזה, אבל אנחנו לא נופלים מזה. עכשיו, מה שאומר כאן, ועריכו ביראת השם, מה פירוש ועריכו ביראת השם? שהוא צריך לדון על פי הריח. כלומר, אתה מביא מישהו למשפט אצל המשיח, הוא מריח, הוא יודע אם הוא חייב או זכאי. לכאורה, זה דבר שלא מצאנו במשה רבנו. יש רק בעיה אחת, שהדרישה הזאת היא דרישה לעשות נס. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שכאשר בר כוכבא טען שהוא המשיח, אמרו לו חכמים, בוא נבדוק אם אתה יודע להריח. אם את מורח ודין, האם אתה מריח ודן או לא. כיוון שראו שהוא לא יודע לעשות את זה, ארגו אותו, קטלוהו. לא כתוב. שרק בעיה אחת, הרמב״ם בהלכות מלאכים כותב שכאשר בן קוזיבה טען שהוא המשיח, לא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. מעניין, זה סותר גמרא מפורשת במסכת סנהדרין, שכן שאלו ממנו אות ומופת, ולא עוד אלא זה סותר את דברי הרמב״ם פה, באיגרת תימן, שאנחנו כן מבקשים מן המשיח אות ומופת. שוב, אפשר להגיד שהרמב״ם חזר בו. אפשר לומר שהרמב״ם, מה שהוא כתב בהלכות מלאכים, זה על פי התלמוד הירושלמי. בתלמוד הירושלמי מדובר הרבה על בר כוכבא, ולא מוזכר שביקשו ממנו אות ומופת. מכאן מסיק הרמב״ם שהירושלמי שהיה קרוב גיאוגרפית וקרונולוגית למאורעות, יודע את המאורעות יותר טוב מהבבלי, ולכן הוא לא הביא את זה בכלל. דבר נוסף, אז למה הוא מביא את זה באיגרת תימן? יכול להיות שהוא רוצה להרגיע את יהודי תימן. כלומר, הוא אומר, סך הכל לפי הסוגיה של הבבלי, הוא צריך להיות עם היכולת של מורח ודין. לכן, אל תסמכו על האיש הזה. כנראה שהרמב״ם מבין כבר מראש שאותו מועמד למשיחיות בתימן היה קצת משוגע. כן. ואנחנו, כן, בבקשה.
אבל דווקא חוש הריח.
חוש הריח הוא חוש נעלה באדם. זה חוש שהנשמה נהנית ממנו. לעומת הכלבים, הכלבים אצלם חוש הריח מאוד מאוד מפותח, אצל האדם חוש הריח מאוד לא מפותח. ולכן הוא שמור לחוויות רוחניות יותר. בסדר? כן.
אגבי הזוהר על הינוקה, שהמריח, לפי הריח, יודע אם רבי אליעזר אמרו קריאת שמה.
כן, נכון. הוא לא טען שהוא המשיח.
זה יכול להיות, אבל...
לא, מצאנו כמה פעמים בתלמוד שאדם שיש לו חוש ריח מפותח אומרים שיש לו טהרה. גם כתוב בגמרא, לא רק בזוהר.
אחר כך בזוהר מתארים שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא רוצה אותו אצלו קרוב.
נו, בסדר. נו, אז מה? מה? אתה מספר דברים יפים, אבל מה? ואנחנו נתנה בכל נביא שיהיה בתכלית החוכמה, ואז ינבאו השם, כי העיקר בידינו אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. אז צריך להיות פחות חכם. ובערוש עניין גיבור כובש את יצרו, ועשיר עשיר בדעתו. ואולם, אז לפי זה, אם אדם טוען שהוא נביא, מבחן ראשון שעושים לו זה מבחן IQ. אם הוא לא מגיע ל-115 מינימום, שולחים אותו הביתה. למה חזרנו לנביא? בגלל שהרמב״ם כאן הולך לפי השיטה שהמשיח צריך להיות נביא. נכון? אז לכן הוא אומר, בוא נבדוק אם האיש הזה יכול להיות נביא. הוא לא חכם. הוא לא חכם, שלום על ישראל. הוא לא מתחיל בכלל להיכנס לדיון. כן. ובערו שהוא שידן גיבור, כובש את יצרו ועשיר אשר בדעתו, ואולם. כשהתפאר אדם שאינו חכם גדול, שהוא נביא, לא נאמינהו. כל שכן, כשהתפאר אחד מעמי הארץ שהוא משיח. כי ראיית היותו עם הארץ, מה שסיפרת עליו, שהוא ציווה בני אדם, שיעשו צדקה בכל ממונם, ולא שמעו ממנו, הם עשו כהוגן, והוא החוטא, שהוא מרא הדת, כי אין ראוי בתורתנו שייתן אדם כל ממונו לצדקה, אבל קצתו. כלומר, אם אדם רוצה לתת צדקה, שייתן חלק מממונו, אם הוא נותן את כל ממונו, הוא עובר על דברי תורה. כן. נכון. אני אמרתי בשיעור שגיבור זה גיבור ממש ועשיר עשיר ממש. איך זה מסתדר עם מה שכתוב כאן? קודם כל זה מעביר ראייה ראשונה שאינני הרמב״ם, שלא אני כתבתי את הספר הזה. שתיים, נכון. שתיים, הרמב״ם בעצמו אמר בהלכות יסודי התורה שהנביא צריך להיות שלם בגופו ובעל כל המעלות. שלם בגופו זה גיבור. כן. אז זה ברור, אבל מה זה עשיר, השמח בחלקו? צריך שיהיה לו חלקו. כלומר, אם אין לו חלקו, אז במה הוא שמח בדיוק? כלומר, אלא מה? אדם שיש לו הרבה מאוד ממון, והוא לא שמח בממון שיש לו, אז כאילו אין לו כלום. זה הכוונה. כן, מה אתה אומר?
מה הפסוק הזה בא לתאר בנביא, והיה צדק הזו עובדה באמונה הזו חרצה?
והיה האמונה, שזה כל מיני מעלות שנאמרו בו. זה הכוונה. זה לא, מה זאת אומרת? זה לא מעלה שאתה יכול למדוד, אבל זה מעלה פנימית בנפש שלו. שהוא עושה גם צדק, הרי בשביל מה יש משיח? כדי להביא צדק לעולם. זה דבר מאוד מעניין, כי הנוצרים בכלל לא מתחשבים בממד הזה. כלומר, משיח איננו דמות פוליטית ולא דמות שופטת אצלם. אבל אנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות בתנ"ך, שהמלך המקווה לעם ישראל הוא אדם שעוסק בעשיית צדק ואפילו צדק בינלאומי. טוב, אמר יתעלה, כל חרם אשר יחרים איש לשם, מכל אשר לא. ואמרו בעלי מסורת הפירוש, מכל אשר לא, ולא כל אשר לא. ואמרו שגבול הרוצה לבזבז הוא החומש. אמרו, המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. כלומר, 20% מנכסיו בסדר, לא יותר מזה. אם כי הפוסקים אמרו שזה נאמר באדם בינוני, אבל אם אדם הוא עשיר מאוד, אז גם אם הוא יבזבז יותר מחומש, הוא עדיין נשאר עשיר מאוד, אז זה בסדר. כן, אבל זה עיקרון כזה. כן. ואין ספק שהשכל שהביאו, שהתפאר שהוא משיח, הביאו שיצווה בני אדם לצאת מכל ממונם ולתיתו לעניים, וישובו הם עניים ועניים עשירים. זה הקושיה המפורסמת על רובין הוד. כן? שהוא לוקח את הכסף של העשירים, נותן אותו לעניים. אז עכשיו העשירים הפכו להיות עניים. אז צריך לקחת מהעניים הישנים, לתת לעניים החדשים. וחוזר חלילה. זה לא עובד ככה. ויחויב לפי מצוותו להשיב להם ממונם. ויהיה הממון כך, בין העניים והעשירים חוזר חלילה. וזהו תכלית, השטות. אז זאת אומרת שאומר הרמב״ם, כל ההתנהגות של אותו אדם היא התנהגות של שוטה. לכן אני מתפלא עליך, רבי נתנאל, איך אתה נמשכת והתחלת להעלות ספק אולי הוא אומר את האמת. ואולם, איך יעמוד המשיח וענה יעמוד? הוא יעמוד בארץ ישראל דווקא. מעניין מאיפה לקח את זה הרמב״ם. גם בספר הזוהר זה כתוב, בספר הזוהר כתוב לא רק זה שהוא יעמוד בארץ ישראל דווקא, כתוב שהוא יעמוד בארץ הגליל, דווקא. כן? דווקא בגליל.
מה שאמרנו,
כן, אבל כלומר, כנראה שמה שכאן מוסיף הרמב״ם זה על דרך הרחבת הדברים, לרווחה דמילתא. לא שזה לעיכובה, כי לא מצאנו עיכוב כזה. אם המשיח יעמוד בחוץ לארץ, מה קרה? לא טוב, אלא מה? בגלל שהוא צריך להיות מלך, ואין מלך אלא בארץ ישראל. אין לו, ויכול להיות גם מלך בחוץ לארץ. משה רבנו היה מלך. בחוץ לארץ. כלומר, רואים שכאן הרמב״ם מוסיף פרטים רק כדי להרחיק את האמונה באותו משוגע שהיה אז. אבל לא שהדברים האלה הם מכרחיים באמת. אולי, כן. אפשר. כן. כן. ובה יתחיל, זה כמו שלמשל מצאנו בזמן רבי צבי הירש קלישר. אז הייתה מחשבה להקריב קורבנות בזמן הזה. והחתם סופר, ששאלו אותו על הדבר הזה, התחיל להקשות מיליון קושיות כדי להראות שזה בלתי אפשרי. ורואים שהקושיות שהוא מקשה לא כולן הן רציניות. אבל הוא אומר, הוא לא רוצה שזה יקרה. ודורו אומר, זה שטות, הטורקים לא ייתנו וכו' וכו'. חבל על המאמץ. לכן כדי לייאש את אלה שיזמו את זה, אז הוא מביא סדרה של קושיות. אבל ברור שהקושיות האלה לא כולן קושיות רציניות. ברור. כן, בבקשה. אמרתי.
תחזור.
אני לא התכוונתי לחזור בי מזה. אין לו מושג. צפת בזמן הזוהר לא הייתה קיימת, אם בכלל. כלומר, אולי הייתה איזה כפר או משהו. כן. ובה יתחיל להיגלות, כי אומרו יתעלה, ופתאום יבוא אל היכלו. אז מה זה היכלו? זה ארץ ישראל. ואולם איכות עמידתו היא שלא יוודא כלל קודם עומדו, בעוד שאינו המשיח, עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני ומשפחה פלונית. כלומר, זה לא מה כלומר, לא ידעו מראש שזה צריך להיות אדם ממשפחה מסוימת, אבל יעמוד איש, לא יוודא קודם יגל אותו. כלומר, זה כמין קפיצה כזאת, פלאית. והאותות והמופתים אשר ייראו על ידו, יהיו ראיה על אמיתת טענתו ואמיתת ייחוסו. כן, כלומר, כל הדברים האלה, ודאי שהם סותרים את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים. אמר יתעלה מתאר עניין זה, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח. מה זה מתחתיו? מעצמו. ואמר ישעיהו גם כן, מתאר יגלותו מבלתי שיוודע לו, לא אב ולא אם ולא משפחה ולא יחס ולא קרובים. אמר, ויעל כיונק לפניו. וגומר. כלומר, שהוא עולה מארץ צייה, כמו אחד שלא שמו עליו. ואחר יגלותו בארץ ישראל, וקבצו ישראל לירושלים ושאר הרי ישראל, התפשט ימה וקדמה, עד שיגיע עליכם לתימן. כלומר, הוא יכבוש ארצות, והוא גם יכבוש את ארץ תימן, ולאשר אחריכם בהודו, כי אומרו על ידי ישעיהו, השולח בים צירים וגומר. כלומר, בים צירים, משום צריך לשלוח צירים בים, כדי להגיע למקומות רחוקים. יש יהודים בהודו, צריך להביא אותם. אז המשיח ישלח אוניות למקומות הרחוקים האלה. ואולם, טוב, כל הדברים האלה ברור שהם לא חייבים להיות דווקא בסדר הזה או באופן הזה. ואולם, רוב מעלותיו אשר תיארוהו בהן כל הנביאים, ממשה תחילה עד מלאכי. אתה יכול ללקטן מכל הארבעה ועשרים. ואומנם, המיוחדות שבהן, שכאשר ייראה, יבהיל השם כל מלכי הארץ משומעו, ותיפסד מלכותם. וימנעו מעמוד כנגדו, לא בחרב ולא במרד, רצוני לומר שהם לא ידברו בו ולא יחזבו, אבל ייבהלו מן האותות והנפלאות שיראו על ידו וידומו. אמר ישעיה, מתאר היכנה כל המלאכים לפניו, עליו יקפצו מלאכים פיהם. ושהוא ימית כל מי שירצה להמיתו במצוותו, ולא ינצל ולא ימלט מידו, והוא אומרו ויקה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו, ימית רשע, לא על דרך הנס, אלא על דרך השלטון. ואולם הסתלק המלחמות ואחרי ממזרח הארץ ועד מערבה, לא יהיה זה בתחילת יגלותו, אבל אחר מלחמת גוג, כמו שבאר יחזקאל. כלומר, זה שיש שלום עולמי, זה השלב המאוחר, לא השלב הראשוני. בהתחלה דווקא הוא מעורר התנגדות. זה קצת דומה למושג שמופיע במדרשים של משיח בן יוסף. טוב, מעניין, הרמב״ם אומר שאפשר ללקט את זה מכל ה-24, בינתיים הוא הביא לנו מהתורה ומהנביא ישעיהו. אבל יש לנו עכשיו עבודה לעשות, ללקט מכל ה-24. ואני רואה שזה אשר נראה אצלכם, יש בו מזה דבר. אנחנו נשאל שאלה, מה זה ה-24? מה זה ה-24? נביאים? כמה ספרי נביאים יש? אין 24 ספרי נביאים. 24 זה הכינוי העתיק לתנ"ך. כן? עכשיו, איפה המשיכו להשתמש בביטוי הזה עד המאה ה-20? אצל יהודי תימן. אצל יהודי תימן לא הכירו את המילה תנ"ך, הכירו רק את המילה ה-24. מה? היום קוראים לזה, 929, נכון. אבל זה לפי החלוקה של הפרקים שהנוצרים עשו. מעניין, נעשה את החלוקה לפי החלוקה היהודית, גם הפרקים יצאו, אני לא יודע. טוב, מה? יש חלוקה לפרקים אצל היהודים, חלוקה עתיקה, אבל היא לא זהה לחלוקה הנוצרית של הכומר לונגדון. מה? מה פתאום? מה פתאום? לא, אתה מדבר דברים לא נכונים. לא, שהיום, שאפשר לגמור את כל התורה בשלוש שנים. אולי זה אתה מתכוון. טוב.
החלוקה הנוצרית כל כך התקבלה ב...
למה החלוקה הנוצרית כל כך התקבלה? מסיבה פשוטה, כי זה המדפיסים הראשונים, היו נוצרים, המדפיסים של התנ״ך, ולכן זה התקבל אצלנו. טוב, אנחנו בזאת סיימנו להיום. שלום.